שטח משפטי. עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שלום וברכה לכל המאזינים, תודה שאתם מצטרפים אלינו כמדי שבוע לשטח משפטי, התוכנית ששמה לעצמה למטרה להעלות אל פני השטח נושאים משפטיים, מעניינים, אקטואליים ומגוונים. בתוכנית הקרובה נעסוק לא מעט בעניין בית הדין הבינלאומי בהאג. הייתי רוצה לתת לכם בכמה משפטים את עיקרי האמנה שהעסיקה את בית הדין. והתוכן שלה מלמעלה הוא כך, בעלי האמנה מאשרים שהשמדת עם, בין בימי שלום ובין בימי מלחמה, הוא פשע על פי החוק הבינלאומי. בעלי האמנה מקבלים עליהם למנוע אותו ולהעניש עליו. באמנה זו השמדת עם פירושה אחד המעשים המפורשים להלן, זאת אומרת בהמשך האמנה, שנעשה בכוונה להשמיד השמדה גמורה או חלקית, קבוצה לאומית, אתנית, גזעית או דתית, באשר היא לקבוצה כזו. עכשיו, מי ששומע את המילים האלה לא צריך דמיון מדי גדול כדי להבין שהם בדיוק מתארים את מה שקרה כאן בשמחת תורה. והנה ההפך קורה לנו. מה שקרה לנו, השמדת עם לחלוטין, ברורה, מטרות אכזריות שאי אפשר לתאר, נהפך אלינו כתביעה. ואני חושב שהתוכנית הזו ותוכניות דומות תפקידן לדון בנושאים האלה, להעמיק בהם ולהתחייב שאנחנו נעשה הכל כדי שהאבסורד הזה ייעלם ולא ישוב לעולם. אז כפי שציינתי בתחילת התוכנית, תודה שאתם איתנו. אנחנו נצא כעת לדרך, רק לפני כן נודה לצוות היקר העוסק במלאכה, העורך נתי שולמן, הטכנאי פנחס בינדר. אנחנו מתחילים. אז לפני המרואיינים הבאים שלנו, ניתן איזושהי סקירה קצרה על בית הדין הבינלאומי בהאג. בית הדין הבינלאומי, או בשמו האנגלי, International Court of Justice, ה-ICJ, כמו שמכונה לקרוא לו, הוא המוסד המשפטי העיקרי של האומות המאוחדות, שהוקם ביוני 1945, ומשרדיו נמצאים בהאג שבהולנד. בית הדין פוסק לפי המשפט הבינלאומי הפומבי, ופעילותו כוללת שתי קטגוריות עיקריות. מתן פסקי דין בסכסוכים בין מדינות, לאחר הסכמתן מראש של המדינות הרלוונטיות, כאן נפתח סוגריים, זה היה אחד הנושאים שדרום אפריקה לוקחת את מדינת ישראל כנתבעת, על אלו הסכמות מדובר, אבל לא נעסוק בזה עכשיו. הנושא השני הוא מתן חוות דעת בסוגיות משפטיות שמופנות אליו על ידי העצרת הכללית של האום, של האומות המאוחדות, או על ידי מועצת הביטחון. כאשר מדינה אינה מצייתת לפסק דין של בית הדין, רשאית מועצת הביטחון לנקוט צעדים נגד אותה מדינה. לחוות הדעת אין אופי מחייב. חוקת בית הדין הבינלאומי היא נספח למגילת האום. כך שכל המדינות החברות באום, חברות בה עם הצטרפותן לארגון. זו נקודה חשובה שגם עליה דובר בעבר, שהיו מדינות שלא קיבלו עליהם את סמכות בית הדין. בהחלטה מספר 9 של מועצת הביטחון של האום משנת 1946, נקבע שגם מדינות שלא חברות בבית הדין, יכולות בתנאים שהוגדרו שם להגיש תביעה. באותה תקופה למשל, שוויץ לא הייתה חברה באום. בהחלטה מספר 11 של מועצת הביטחון של האום, נקבעו תנאים מיוחדים להצטרפות שוויץ לבית הדין הבינלאומי. זאת אומרת, אנחנו רואים כבר איך עוד אז, לפני 70 שנה, בית הדין הבינלאומי כבר גילה גמישות, שבא עכשיו גם כן לידי ביטוי בעתירה של מדינה אחרת על השמדת עם, במרכאות שכביכול אנחנו, מדינה שהיא צד שלישי לדרום אפריקה, נוקטת מול האוכלוסייה בעזה. נדבר טיפה על הרכב וסדרי הדין בבית הדין, ומיד נעבור לשמוע את המומחים. בית הדין מורכב מ-15 שופטים, כל אחד מהם ממדינה אחרת. השופטים נבחרים על ידי העצרת הכללית ומועצת הביטחון לכהונה ב-9 שנים, שבסיומן ניתן לבחור בהם מחדש. מדי 3 שנים נערכות בחירות ל-5 שופטים, כל מדינה שהיא צד להליך בבית הדין ואינה מיוצגת בו, יכולה לצרף אזרח שלה כשופט בהרכב, זה מה שקרה לנו במקרה הזה כשאנחנו צירפנו את השופט אהרון ברק. המסגרת לפעולת בית הדין הבינלאומי לצדק נקבעה בחוקת בית הדין הבינלאומי לצדק. שתוקנה לאחרונה, אפשר לומר, בשנת 2001. סדרי הדין בבית הדין נקבעו בתקנות בית הדין, שתוקנו גם כן לא מזמן בשנת 2005. ההחלטות מתקבלות ברוב קולות של השופטים היושבים בדין, ועם הדעות נחלקות שווה בשווה, לנשיא של בית הדין יש קול מכריע. כשאמרנו על סמכותו של בית הדין, נזכיר טיפה פסקי דין ידועים שאולי ייתנו לנו קצת הרגשה לאן אנחנו הולכים. סכסוכים ידועים שהיו בבית הדין הבינלאומי, למשל תלונה של ארצות הברית נגד איראן, על זה שהיא החזיקה בדיפלומטים האמריקאים שחלקכם זוכרים, תלונה של ניקרגואה נגד ארצות הברית, שהפעילה כוח נגדה, סכסוך בין טוניסיה ללוב, היה סכסוך בין ארצות הברית לקנדה, כן כן, על לגבי הגבול הימי ביניהם שהגיע לבית הדין. הייתה בעבר גם תלונה של יוגוסלביה, כנגד המדינות החברות בנאטו על פעולותן במלחמת קוסובו. זאת אומרת, אנחנו רואים שלבית הדין זרועות ארוכות לסכסוכים שונים. נגיד נקודה מעניינת לגבי חוות הדעת של בית הדין שיכול להיות שניתקל בהם בעתיד לגבי עזה. בית הדין כותב חוות דעת בסוגיות משפטיות שמובנות אליו על ידי העצרת הכללית של האום, כמו שאמרנו, או מועצת הביטחון, או, ופה זה נקודה חשובה, ארגון אחר של האום שהוסמך על ידי העצרת הכללית להגיש בקשה זו, יש הרגשה שהפעם זה גם יבוא לידי ביטוי כשארגונים כאלה ינסו להגיש בקשה לחוות דעת כנגדנו. אז כפי שציינו בפתיח לתוכנית, אנחנו נעסוק במספר סוגיות הנוגעות לפסיקה בבית הדין הבינלאומי בהאג. נמצא איתנו בעניין הזה דוקטור ועורך דין רועי שיינדורף, שלום לך.
שלום לך, שלום למאזינים.
שלום וברכה, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה למשפט בינלאומי, וכיום ראש המחלקה לבוררויות בינלאומיות במשרד עורכי הדין הרצוג. נתחיל אולי באמת מהסוגיה הזו של בוררויות בינלאומיות, עורך דין שיינדורף. אנחנו נמצאים בטריבונל בינלאומי חשוב, לקחה אותנו לשם מדינה שאין לה צד בקונפליקט עצמו, דרום אפריקה. מהזווית שלך, כמי שעוסק בבוררויות, יכלנו להימנע בכלל מהשואו הזה, נאמר ככה? יכלנו לגמור את הסוגיה במסדרונות אחרים?
כן, תראה, כמו בבוררויות, גם בבית הדין הבינלאומי בהאג, הסוג הזה של סכסוכים צריך הסכמה של שני הצדדים להתדיינות. ישראל ודרום אפריקה שתיהן צד לאמנה למניעתו וענישתו של הפשע של השמדת העם. ישראל הצטרפה לאמנה הזאת בשנת 1950, כן, לפני הרבה מאוד שנים, סמוך להקמת המדינה, זה היה כמובן השואה עוד מאוד טריה בזיכרון של האומה, ובאמנה הזאת יש סעיף שבו כל מי שמצטרף אליה מסכים בעצם לסמכות השיפוט של בית הדין הבינלאומי בהאג. דרום אפריקה ניצלה בעצם את ההסכמה הזאת, ההסכמה הישנה של ישראל לסמכות השיפוט של בית הדין, ובעצם היא הסתמכה על ההסכמה הזאת כשהיא הביאה את העניין בפני בית הדין. בית הדין נדרש לשאלה האם דרום אפריקה, שהיא מדינה שלא קשורה באופן ישיר לסכסוך בין ישראל לחמאס, האם היא, יש לה זכות, יש לה מעמד להביא הליך כזה, ובית הדין קבע שכשמדובר במעשים כמו השמדת העם, בעצם לכל הקהילה הבינלאומית יש עניין בזה שמעשים כאלה לא יתקיימו, ולכן הוא אפשר גם לדרום אפריקה, למרות שהיא לא קשורה ישירות לאירוע, להגיש את התביעה הזאת. דבר שיוצר מצב מאוד מאוד מוזר, כן, שבו בעצם עוסקים במלחמה בין ישראל לחמאס, אבל רק צד אחד, כאילו נמצא, רק צד אחד במלחמה נמצא בפני בית הדין, כן. רק לצד אחד אפשר להוציא צווים, ובעצם יש משהו מאוד מאוד לא הוגן בסיטואציה הזאת, דבר שבית הדין לא ממש נותן לו משקל, השופט ברק מציין אותו בפסק הדין שלו.
כן, נכון, ובחלקו הרטורי של הפסק, עסקו בסוגיה הזאת של סמכות הפנייה של דרום אפריקה, אבל כהמשך ישיר לדברים. נניח ומדינת ישראל הייתה אומרת שהייתה רוצה להידיין עם דרום אפריקה על הסוגיה הזו בסוג של בוררות. היה בכלל סיכוי לדבר?
תראה, כדי שתהיה בוררות, אתה צריך הסכמה של שני הצדדים לפורום הבוררות, אבל אני לא חושב שלמדינת ישראל יש עניין...
אין עניין לנהל את ההליך הזה בבוררות.
אפריקה... בעניין הזה, אם יש כבר עניין למדינת ישראל, ובעיניי יש עניין, זה לבחון אפשרות לתבוע את מי שבאמת אחראים לרצח עם במקרה הזה.
וזו באמת השאלה הבאה שרציתי לשאול אותך, יש בהליכים כאלה, נניח כמו במשפט האזרחי, כן, יש משהו שהוא כמו תביעה שכנגד? כן, יש הליך כזה?
באירוע הזה, תחשוב שנייה, מי באמת ביצע רצח העם בסיטואציה הזאת? זה הרי עולם הפוך, כן.
נכון, העולם הפוך.
מי שביצע רצח העם זה החמאס. עכשיו, את החמאס עצמו, בגלל שזה ארגון טרור, זה לא מדינה, אי אפשר לתבוע אותו בפורום הבינלאומי הזה. אבל מדינות שמממנות, מאמנות, מנחות את החמאס, בוודאי שאפשר לתבוע אותם. מדינות כמו אולי איראן, או טורקיה, או אפילו דרום אפריקה, כן, אולי קטר, כן, אלה מדינות שיש להן אחריות לא קטנה לרצח העם שבוצע כאן. ואת הדבר הזה בעיניי אפשר לשקול אותו. אין שום סיבה ש-115 ימים אחרי שחמאס אבח באזרחי מדינת ישראל, ההליך המשפטי היחיד שמתנהל בזירה הבינלאומית הוא תביעה מופרכת שמגישה דרום אפריקה נגד מדינת ישראל.
ואם אנחנו יכולים לשאול, ולמה לא? יש לדעתך סיבות שמדינת ישראל כרגע נמנעת מכיווני פעולה כאלו?
אני לא יודע. אני חושב שאתה יודע, צריך להכין דברים כאלה ברצינות אם רוצים לעשות אותם. דרום אפריקה, אני מניח, עבדו לא מעט זמן על התביעה שהם הכינו נגד מדינת ישראל. מדינת ישראל קיבלה רק שבועיים להשיב, אבל באופן מהותי אני הייתי חושב שנכון היה כבר באופן מיידי לצרף מדינות נוספות. כי אם כבר שמים בפני הפורום הבינלאומי הליך כזה, ואם כבר משתתפים בו, אז כדאי שהשחקנים שבאמת יש להם אחריות ישתתפו גם באירוע ולא ישבו על הספסל כצופים מהצד, וייהנו לראות איך מכפישים את מדינת ישראל.
אמת, אמת, זה מקומם, וכל מי שצפה והקשיב לדברים, זה מרתיח את הדם. בוא נדבר רגע על היום שאחרי, לא על היום שאחרי המפורסם, שכולנו מקווים לו, היום שאחרי המלחמה, אלא היום שאחרי התהליך הזה. בוא נניח וצו הביניים הזה יוחמר. נניח, בוא נהיה טיפה פסימים, ובית הדין בהאג לא יהיה מרוצה ממה שיוגש לו בעוד כחודש. עד כמה הם יכולים לכפות על מדינת ישראל את הפסקת הלחימה, וככל ולא נענה להם, כשזה מן הסתם מה שיהיה, מהם הסנקציות? זאת אומרת, האם אנחנו יכולים להיפגש בסופו של יום בעוד כמה חודשים עם סנקציות כלכליות?
אז קודם כל, הצו חמור כבר כשלעצמו. זה נכון שלא יצא הצו החמור ביותר שאפשר היה לחשוב עליו, שמורה לנו להפסיק את הלחימה, או להחזיר את ה... לאפשר לתושבי עזה לחזור לצפון הרצועה, כן? אלה צווים שמדינת ישראל מאוד חששה מהם. אבל עצם העובדה שיוצאים צווים כאלה, זה דבר חמור מאוד. זה דבר חמור מאוד. התביעה הדרום אפריקאית היא מופרכת על פניה, והעובדה שבית הדין נענה לבקשה הדרום אפריקאית להוציא צווים, היא מדהיגה, היא אומרת הרבה גם על בית הדין הזה עצמו, כן? אבל ולכן, כאילו, צריך להבין, לבית הדין אמנם אין לו סמכות אכיפה, אבל מדינות אחרות, ואנחנו כבר רואים, מי שעוקב אחרי ההתבטאויות ברשתות החברתיות, אנחנו כבר רואים יוזמות של פעילי BDS, לקחת את הפסיקה הזאת, קצת להוציא אותה מהקשרה, כי השופטים אומרים, אנחנו לא קובעים שום דבר לגבי באמת האם בוצע, האם יש ממש בחשד בדברים שדרום אפריקה אומרת. אבל הם מנסים לקחת את הפסיקה הזאת ולהביא אותה לכל מיני מדינות, כדי לנסות כבר עכשיו לכפות על מדינות לא למכור נשק למדינת ישראל, לכפות על מדינות להחרים חברות ישראליות, ועוד ועוד צעדים במישור הכלכלי, וזה עוד לפני הדיווח אחרי 30 יום, ואם בית הדין לא יהיה מרוצה, ואם דרום אפריקה בעקבות זה תבקש להחמיר את הצווים באיזשהו אופן, אז אין ספק שהעניין הזה הוא לא יסתיים, ואני מניח שינסו עוד, אלה שפועלים נגדנו ינסו עוד להמשיך ולחפור בקרקע הזאת כדי להזיק למדינת ישראל.
זאת אומרת שעם כל הדאגה שיש כרגע, עוד חזון למועד מבחינת כמות הדאגה הנוספת שיכולה להיות לנו. דוקטור ועורך דין רועי שיינדורף, אנחנו מודים לך מאוד שהיית איתנו, החכמת אותנו רבות.
תודה לכם, תודה על ההזדמנות. יום טוב.
להתראות. אז בעניין הזה אנחנו רוצים לעסוק, ונמצא איתנו בעניין הזה פרופסור עמיחי כהן. שלום לך, אדוני.
שלום וברכה.
שלום שלום, פרופסור בפקולטה למשפטים בקריאה האקדמית אונו, עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה. אני אציין כתלמיד לפני רבו, שאני עוד זכיתי ללמוד אצלך לפני לא הרבה שנים, והייתי שמח, אני זוכר עוד את הקורס למשפט בינלאומי, הייתי שמח שתרחיב למאזינינו לגבי סמכותו של בית הדין. הסמכות היא לדון בסכסוכים בינלאומיים בין מדינות. אנחנו בסכסוך בין מדינות?
אז כאן צריך להבין את מה קרה כאן. ישראל חתומה עוד בשנות ה-50 על אמנה, האמנה לבנייתו של הפשע השמדת עם, שזאת אמנה שבעצם נכתבה בעקבות השואה, וישראל הייתה מהמדינות שדחפו וקידמו אותה. באמנה הזאת הסכימו המדינות שכל סכסוך בנוגע לאמנה יוגש לבית הדין הבינלאומי. ומכאן ההסכמה. עכשיו אתה שואל נכון, רגע, אבל מה העניינה בכלל של דרום אפריקה כאן?
כן.
זה ילדו לפלסטינים, אבל מה העניינה של דרום אפריקה? אז צריך להבין קודם כל שהפלסטינים הם לא מדינה, וגם שיש מקומות שאולי כן נחשבים בצורות מסוימות כמדינה, לא נדון בזה עכשיו, הם לא רצו להגיש את זה בעצמם, לא רצו להסתבך עם ארצות הברית, לא רצו להסתבך עם ישראל, העדיפו לעשות את זה על ידי שליח. כבר לפני כמה שנים, בית הדין הבינלאומי, תיק אחר, בעניין השמדת הארץ, קביעה של מדינה באפריקה, גמביה, נגד מדינה אחרת באסיה, מיד אמר, בית הדין אמר שהנושא של השמדת הארץ הוא כל כך חמור, שזה עניינו של העולם כולו. זאת אומרת, לא צריך פה דווקא איזה מדינה שכנגדה נעשה השמדת עם. השמדת עם, יש בזה היגיון, גם אנחנו מדברים בפשע השואה, למה העולם כולו לא יתערב, כן? זה חלק מהטענות שלנו.
נכון.
אז הדיון כאן הוא, מה שאמר בית הדין, הוא שהפשע הזה הוא כל כך חמור, פשע השמדת העם, שפה זה עניינו של כל העולם, כל מדינה. יכולה לתבוע מדינה אחרת בטענה שהיא מבצעת השמדת עם על בסיס עובדתי מסוים.
זאת אומרת, יש זכות עמידה לכל מדינה לטעון להשמדת עם של מדינה אחרת, על ידי מדינה אחרת. אגב, כמובן גם אם השמדת העם הזו מבוצעת שלא כנגד מדינה, נכון? זה למותר לציין, במקרה הזה הרי זה לא דווקא כנגד מדינה. בוא נקפוץ באמת מהנושא הזה ישר למה שאמר בית הדין. שמעתי אותך גם אומר ברעיונות, אתה מחלק את הפסיקה כפי שניתנה לחלק הרטורי שלה ולחלק המעשי. עד כמה בחלק הרטורי הרגשת שבית הדין נאלץ להתפתל, ליצור, נקרא לזה, קונסטרוקציות משפטיות חדשות, או שפשוט ידענו כמעט מילה במילה מה הוא הולך לומר?
תראה, צריך להבין מה בית הדין עשה כאן, מה המגבלות שלו. בית הדין, כדי להתחיל לדון בתיק, ודאי כדי לתת צווי ביניים, שזה מה שקרה ביום שישי האחרון, בית הדין צריך לעבור איזשהו רף ראייתי, מינימלי. צריך להראות שהתביעה לא מופרכת. הרי אמרנו שכל מדינה יכולה להגיש נגד כל מדינה. זה לא שכן, כל דבר, כל המדינות יתחילו להגיש. צריך איזה רף ראייתי מינימלי. ומה שבית הדין התיימר לעשות בחלק הרטורי, זה בעצם להסביר למה הוא חושב שהטענות של דרום אפריקה הן לא טענות מופרכות לחלוטין, הן עוברות את הסף המינימלי הנדרש כדי שבית הדין בכלל ידון בהן.
כי מי העלה את הטענות האלה לפני בית הדין? מי טען שהטענות מופרכות מסודן? רק אנחנו או שבית הדין בעצמו התחבט?
כן, היה דיון לפני שבועיים שדרום אפריקה טענו את הטענות שלהם.
נכון, ואז טען הצד הישראלי.
ואז היה הצד הישראלי. הטענה הבסיסית הישראלית הייתה שזה הכל מופרך. אין כאן שום קשר. אולי נסביר ברשותך טיפ-טיפה, אם כי יכול להיות שכבר עסקתם בזה, על פשע הג'נוסייד. אבל מה שאני רוצה לחזור ממש בקצרה. פשע הג'נוסייד מורכב בשני מרכיבים. מרכיב אחד, העובדות, המעשים בפועל, הריגה בהיקף גדול או ריבת נזק בהיקף גדול, והמרכיב השני הוא מרכיב הכוונה, שמתכוונים להשמיד קבוצה לאומית מסוימת, קבוצה אתנית מסוימת. והטענה הבסיסית הישראלית הייתה, מעבר לעובדה שישראל טענה שהכל מתנהל לפי דיני הלחימה, הכל המעשים, אין כאן הפרות, אבל שאין בסיסית, אין בכלל כוונה כזאת. ישראל לא מתכוונת להשמיד לא את כל הפלסטינים, לא את כל הפלסטינים בעזה, לא חלק משמעותי, ישראל מתכוונת להילחם בחמאס. זאת הטענה הבסיסית הישראלית.
כשהצד השני, דרום אפריקה, וגם בית הדין דן בזה, ניסו לבסס כן רצון להשמדה, כוונה להשמדה, מאמירות של כל מיני פוליטיקאים זוטרים וגם בכירים.
כן, אז יש כמה, תשמע, יש כמה אמירות שביותרות, שנאמרו בתחילת המלחמה ולאורך המלחמה, כמו שאמרת, על ידי פוליטיקאים בכירים יותר ובכירים פחות.
כן.
גם אני אומר, צריך לדעת, הפסיקה של בתי הדין הבינלאומיים בסיכומו של דבר, כשמדברים על אמירות, אז צריך להיות אמירות ברורות שמכוונות לרצח עם. מין אמירות צד כאלה שאפשר לפרש אותם לכאן ולכאן, שלעניות דעתי הם לא בסדר, אבל בסופו של יום זה לא מה שיביא להוכחה שדרום אפריקה מחפשת. אין, הרי ברור לכולנו שאין כאן רצח. ובכל זאת, הרטוריקה של בית הדין הייתה רטוריקה תקיפה, בעיקר בגלל שבית הדין הסתמך בשלב הזה, בעיקר על דוחות של כל מיני נציגים, של כל מיני גופים של האום. אונרא וארגון הבריאות העולמי.
דוחות מהתקופה האחרונה, נכון? מתקופת הלחימה.
מהמלחמה, שמתקופים מצב גרוע מאוד שקורה בעזה. עכשיו אני רוצה להגיד, באמת המצב בעזה גרוע מאוד. באמת, זה 2 מיליון אנשים, שחלק ניכר מהם עזבו את בתיהם, וחלק ניכר מהם, יש הרבה מאוד הרוגים. שאלה כמובן היא מי השם.
ישראל לא מנסה להתכחש לזה, נכון? ישראל אומרת, המציאות הזו היא הזויה. ילדים ומשפחות משלמים את המחיר, אבל מי שפלש אלינו וטבח באזרחינו, זה חמאס.
המציאות היא קשה, המציאות היא קשה, וזה לא צריך להיעטב לדבר הזה. פשוט חמאס אשם בזה.
מה באמת? אתה יודע מה, אני רוצה לשים... כן, אני רוצה פשוט לפתוח סוגריים בעניין הזה. הרי בית הדין, ושאלנו את זה גם כמה פעמים פה בתוכנית, יכול להיות שבתי הדין, הטריבונלים החשובים הבינלאומיים האלה, מנסים לפעמים להצטייר כנאיבים, באיזשהו אופן. אבל בית הדין בסופו של דבר יודע איך נראית מלחמה. והיא נשאל עכשיו את בית הדין הבינלאומי, איך לשיטתך מדינה כמו ישראל אמורה להגן על אזרחיה, לצאת לנקום, כן, יש גם נקמה בבית הבינלאומי, את נקמת מתיה, בלי שזה יוגדר כהשמדת עם. אנחנו, אין לנו עניין להשמיד את העם העזתי. בית הדין באמת מצפה שלא נתבטא התבטאויות קשות אחרי רצח מקומם כזה? הרי, אני מסתכל על מלחמות, כן.
אני אגיד שתי הערות, בסדר ברשותך. הערה אחת היא שחכמים ייזהרו בדבריכם, בסדר? זה לא, יש הבדל בין התבטאות של חיילים, או של כל מיני זמרים, שים את זה בצד, זה לא הדיון.
כן.
אנשים שנמצאים במוקד קבלת ההחלטות צריכים להיזהר איך שהם מדברים, זה בכלל. אמירה היא לא קשורה אגב לבית הדין הבינלאומי, היא קשורה לנקיות השיח הציבורי בתוך מדינת ישראל. עכשיו, אבל לשאלה היותר, אני חושב, חשובה, כל השאלות שלך חשובות, השאלה הזאת יותר...
אקח את זה כמחמאה, בכל זאת, מאחד המרצים שלי.
אני אומר, אני אשיב לך על מה שאומרת בהתחלה, מכל תלמידה הסכלתי. אני בסדר. הנקודה היותר משמעותית היא לשים לב לפסיקה עצמה. אין אף שופט אחד בבית הדין הבינלאומי, כולל לא השופט הלבנוני וכולל לא המרוקני, וכולל לא הסומלי ולא הסינית, שאמרו לישראל להפסיק את המלחמה. אין דבר כזה, אין אמירה. נכון. אני אומר, פה השופטים הכי שהיינו מצפים מראש שיהיו כאילו נגדנו. בסופו של דבר, שאתה מסתכל על ההוראות בפועל, כל השופטים בבית הדין הבינלאומי, שקבעו מגבלות על מדינת ישראל, אף אחד מהם לא אמר להפסיק את המלחמה. אז דבר הזה צריך לשים לב. אני חושב זה אין לי ראיות, אבל אני חושב שהיה פה איזושהי פשרה. במסגרתה באמת השופטים הביאו, או בחלק הרטורי, הביאו איזשהו זעזוע בעוצמת הסבל שנגרם לאזרחים, ושוב, אני לא מתחיש, אני לא חושב שראוי בכלל להתחיש את הסבל שנגרם לאזרחים, ומצד שני, לא אמרו לישראל להפסיק את הלחימה. זאת המלחמה המתנהלת, היא לא השמלתה. ראוי, כך אמר בית הדין, לעניין הזה דווקא הצטרף השופט ברק, וגם מי שהקשיב לפני זה היה די ברור שזאת נקודת חולשה מסוימת של מדינת ישראל, ראוי גם שהשיח הציבורי יהיה יותר רגוע בעניין הזה. אבל זה לא, זה נקודת צד כזאת, זאת לא הנקודה המרכזית. הנקודה המרכזית היא שכרגע אין שום, לשאלתך, אין שום הוראה מבית הדין להפסיק את הלחימה. יש הוראות שאומרות, א', לא לבצע השמדת עם, שזה ישראל לא מבצע, ושנית, לטפל בעניין
המוניטרי.
גם זה ישראל ממילא עושה, חלק גדול מהטיעון של ישראל, מי שעקב אחרי הדיון לפני שבועיים, היה להסביר מה בדיוק היא עושה. יכול להיות, וזה לא מוכחש, שיש כאן עוד דברים שישראל יכולה לעשות, אבל בסופו של דבר, זה נוגע לאיזשהו ויכוח פנימי שאנחנו רואים אותו במדינת ישראל בימים אלה, לגבי הסיוע ההומניטרי. צריך להבין, אני לא נחליט אם כן או לא לספק סיוע בגלל בית הדין הבינלאומי. אבל צריך לקחת בחשבון שהסיוע ההומניטרי הוא דרישה לא רק של בית הדין הבינלאומי, גם של ארצות הברית לתמיכה בישראל, גם של בעלות בריתנו במערב, זה חלק גדול ממה שקונה למדינת ישראל את השקט הזה.
את השקט לפעול. ראיתי מישהו שכתב בהקשר הזה, אולי אתה תתחבר לזה. ראיתי מישהו שכתב שכביכול בית הדין אמר, מדינת ישראל צריכה קצת יחסי ציבור נוספים לסיוע ההומניטרי שאת נותנת. זה לא מספיק מודגש בעולם.
כן, אבל אתה רואה שיש את הוויכוח היום במדינת ישראל. צריך להבין, זה מחיר שמדינת ישראל משלמת בשביל התמיכה הבינלאומית. זה ברור לגמרי.
זה ברור, נכון.
אם היית שואל בשמיני באוקטובר, שישראל יצאה למלחמה, כמה זמן יהיה לישראל להילחם בעזה?
אף אחד לא דמיין שיהיה לנו כל כך הרבה זמן, בלי לחץ בינלאומי. אף אחד. ועוד נוסיף לזה את שיירות ההספקה שאנחנו מקבלים, מטוסי התובלה, אף אחד לא דמיין. פרופסור כהן, הנושא הזה מרתק, ואתה מרתק אותנו בו, ואנחנו נמשיך לעקוב אחריו, ומן הסתם עוד נשתמע פה בתוכנית בעניין הזה, ככל והנושא יתפתח. אנחנו מודים לך מאוד שהיית איתנו היום.
תודה רבה.
להתראות. בעניין הבא בו נעסוק, נמצא איתנו כעת דוקטור חיים זיכרמן, שלום לך.
שלום וברכה.
שלום חיים, דוקטור למשפטים, ראש בית הספר לנדל"ן בקריה האקדמית אונו, חוקר בכיר לחברה החרדית. חיים, הייתי רוצה לשאול אותך, אנחנו עוסקים פה המון בתוכנית בנושא הלחימה. היו לנו כרגע שני אייטמים בנושא בית הדין הבינלאומי בהאג, ההשלכות שלו. רציתי לשאול אותך מהזווית שלך, איזה נושא, נקרא לו אקטואלי משפטי חרדי, הכי תופס אותך בחודשים האלה?
אני חושב שצריך להסתכל על שני היבטים שנוגעים למה שקרה כאן מאז שמחת תורה. היבט אחד זה כמובן היבט הלחימה עצמו, ההיבט השני זה על היום שאחרי. אני חושב ששני ההיבטים הללו יש להם התייחסות פנים חרדית מעניינת מאוד. אם אנחנו מדברים על היבט הלחימה עצמו, אז מצד אחד אנחנו יודעים שרוב הציבור החרדי אינו חלק ישיר, אינו נוטל חלק ישיר במאמץ המלחמתי, אם כי כמובן רבים רבים עסקו ועוסקים בהיבטים שונים, ופגשתי גם לא מעט מהם. נכון. אבל יש שאלות משמעותיות שהן שאלות בעיקר של מוסר, שהמערכת הזאת מציבה לנו, ובשאלות של מוסר יש לתורה ויש לטקסטים שאנחנו לומדים, ובעצם כל מה שאנחנו עושים זה בדיוק הרגע הזה שאדם שואל את עצמו למה זה אנוכי, הוא אומר כן, יש לי תשובות לשאלות הללו. וכמובן שהשאלה הגדולה ביותר שהציבור הישראלי נמצא בפניה כעת זה מטרות המלחמה, הוא באמת אפשר להגיד, השאלה של הניצחון במלחמה אל מול שחרור השבויים.
נכון,
זו שאלה שקורעת את הציבור, זו שאלה שיש בה באמת היבטים קשים ביותר, קשים ביותר, היבטים מוסריים קשים ביותר.
היבטים מוסריים, וככל שעובר הזמן גם אנחנו רואים שהם שלובים הרבה יותר ממה שחשבנו בתחילת הלחימה. אני זוכר שכשראינו את ראש הממשלה, אני חושב בנאום הראשון אחרי שמחת תורה אומר, מונה את מטרות הלחימה, באמת דמיינו לעצמנו שאפשר לנצח, ואפשר להחזיר את החטופים, וכולי וכולי. אנחנו רואים שזה לא ככה. כן, זאת
אנחנו,
אומרת...
אנחנו מתמודדים מול אויב אכזר, שבמשך זמן רב מאוד למד את אורחות חיינו, וניסה להבין אותנו בזמן שאנחנו ניסינו להתעלם מקיומו. ואנחנו נמצאים בנקודת זמן שבה דווקא להיבטים המוסריים והערכיים יש פה משמעות ומשקל רב מאוד, ולציבור החרדי שמצד אחד צריך לבוא כמובן צריך לבוא בצניעות רבה, אבל מצד שני צריך לדעת שאלה סוגיות תלמודיות מפורשות, חלקם נלמדו לא מזמן בדף היומי, וחלקם אנחנו לומדים, כאשר אנחנו יושבים בישיבות, ואלה סוגיות שבסופו של דבר הן צריכות להדריך את מחוז חפצנו. זה היבט אחד. אפשר להרחיב עליו, אפשר להרחיב עליו פעם אחרת, אבל אני שם את זה רגע על השולחן. ההיבט השני שאני חושב שהוא רלוונטי עבור הציבור שלנו, זה כמובן היום שאחרי. פה קיימת הנחה שאני חושב שרבים מסכימים לה, אם כי כמובן אנחנו עדיין לא יודעים, שהחברה הישראלית הולכת ומתגבשת בצורה אחרת. ופה צריך לקחת בחשבון שבהרבה מאוד היבטים, כלכליים, פוליטיים, ערכיים, חברתיים, החברה הישראלית תיראה באופן שונה, וידרשו גם תשובות, וידרשו, אפשר להגיד, שיחות ובירורים שאנחנו נצטרך להיות חלק מהם ולנסות להבין כיצד אנחנו פועלים. כיצד אנחנו פועלים במישור הכלכלי, שאנחנו ברור לנו כולנו היום שהולכות להיות שנים קשות מבחינה כלכלית. אני חושב שמבחינה פוליטית אנחנו נראה את עצמנו במקום מורכב הרבה יותר, לא בטוח שהציבור החרדי שיתרגל להיות לשון מוזניים קואליציונית, לא בטוח שזה גם יהיה העתיד, ויכול להיות שבהחלט יתגבש כאן גוש מרכז משמעותי שייתר את לשון המוזניים החרדית.
כן.
כך שמהרבה מאוד, וכמובן השאלה הצבאית, שהיא שאלה לא פשוטה, שהיום יודעים להגיד, אחיכם יצאו למלחמה וכו'. וכל הדברים הללו מובילים אותנו לשאלה שבעיניי הציבור החרדי צריך לשאול את עצמו, וזה לאן אתה הולך. ואני אסביר במה הכוונה.
צריך לשאול את עצמו לאן אתה הולך, אני חושב, ואם הייתי מוסיף אפילו, ומאיפה הגענו. כי...
אז דם מעין באת, בדם מעין באת, אנחנו עוסקים לא מעט. בדם מעין באת, אני חושב שאנחנו עוסקים הרבה מאוד, ובזה למעשה הציבור החרדי מגדיר את עצמו הרבה מאוד, בעיקר סביב הדם מעין באת. אבל השאלה הגדולה שאני חושב שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה לאן אתה הולך, ואני אסביר את כוונתי.
כן.
בסופו של דבר, אם אנחנו צריכים לנסח את האידיאולוגיה החרדית בדורות האחרונים, זה בעיקר אידיאולוגיה של שלילה. החרדיות קמה סביב שלילת החילוניות, זו תפיסה שהובילו גדולי הרבנים מהחתם סופר ועד האדמו"ר מסלונים, הרעיון שאומר אנחנו בעצם רוצים להתרחק מהחילוניות, וככל שהחילוניות תהיה חילונית יותר, החרדיות תהיה חרדית יותר. הדבר הזה הוא כמובן הולך כחוט השני לאורך הדורות. אבל בסופו של דבר, החברה החרדית ישבה ואמרה, אנחנו לא מנהיגים שום דבר. אנחנו לא על ההגה. אנחנו בסופו של דבר רוצים לשבת וללמוד, אנחנו רוצים להיות אותו יבנה וחכמיה שהכרנו מרבי יוחנן בן זכאי, תנו לנו לשבת וללמוד, ובלי שתוטל עלינו החובה הציבורית. מה שקורה בסופו של דבר בשנים האחרונות, זה הציבור החרדי גדל מאוד. הצרכים שלו גדלים מאוד. ומבחינה פוליטית גם צריך לומר, ההנהגה החרדית היא שלובה בהנהגת המדינה.
וחשיבותו של הציבור גדלה, ואתה יודע מה, אפילו כשאני חושב על זה תוך כדי שאתה אומר את הדברים, פה בתוכנית ראינו את זה, ראינו כמה פסיקה, כמה בתי המשפט עוסקים יותר ויותר בסוגיות פנים חרדיות. דברים שלא היו פעם.
אז גם כמותי וגם איכותי. ונוצר פה בעצם סיפור שהוא קצת מוזר. כי מצד אחד, האידיאולוגיה החרדית היא אידיאולוגיה שימצא את קו יבנה וחכמיה, אנחנו מתכנסים, אנחנו גרים בין מכון מור לקוקה קולה, אבל מצד שני, אני שר הפנים, אני שר הבריאות, אני שר השיכון, אני יושב ראש ועדת הכספים, אני יושב ראש ועדת הכלכלה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, אני על ההגה של המדינה. עכשיו, אם אתה על ההגה של המדינה, אתה לא יכול להגיד, אני אבנה וחכמיה. אם אתה על ההגה של המדינה, אני אשאל את השאלה, לאן אתה הולך? והשאלה הגדולה שהציבור החרדי צריך לעסוק בה, אני חושב, ביום שאחרי המלחמה, זה השאלה באמת, מה התוכנית?
ואתה מרגיש שהשאלה הזאת, מה התוכנית הייתה שם כל הזמן, ופשוט חיכתה לאירוע לצערנו טראומטי, כמו שקרה כדי לצוף? ככה זה מרגיש, כי הרי אף אחד לא באמת רואה קשר ישיר בין אירוע טרור לשאלות הרות גורל כאלה.
כן, אבל מה שהיה פה זה לא אירוע טרור. מה שהיה פה זה נקודה שבה בהחלט יכול להיות גם שלא. כן, אבל יכול להיות שזו נקודה שבה הציבור הישראלי מתארגן מחדש סביב שאלות יסוד. וכשהחברה הישראלית מתארגנת מחדש סביב שאלות יסוד, נשאלת השאלה, מה העמדה החרדית? מה העמדה החרדית בסוג, למשל, אתן לך דוגמה, זוח העניין. העמדה החרדית הקלאסית, במשך עשרות שנים, בנושא הצבאי הייתה צבא מקצועי. אם היית הולך לשאול את המנהיגים החרדיים, רגע, נו, בסדר, אוקיי, אבל מה אתם רוצים? הרי לא ייתכן שאדם אחד כן יתגייס ואדם אחד לא יתגייס. אז הוא אומר לך, תשמע, עמדתנו שצריך צבא מקצועי. ברור שהעמדה הזו הפכה בשבעה באוקטובר ללא רלוונטית.
נכון. לא רלוונטית, ואפילו אפשר להגיד, העמדה נהפכה לחלוטין. הצבא שאפילו בעצמו חשב על הקטנה, מדבר היום על הגדלה משמעותית.
אז נשאלת השאלה, אוקיי, אז מה אנחנו מציעים? מה התשובה? עכשיו, אני לא מציע לרגע אחד לשנות מהאידיאולוגיה החרדית המסורה והכתובה והנתונה לנו על ידי גדולי הדור. אני חושב אבל שבשלה העת לחשוב מה הציבור החרדי רוצה, לא לאן הוא מתפשר, אלא מה הוא רוצה. מה הוא רוצה בהיבט המשפטי, מה הוא רוצה בהיבט הכלכלי, מה הוא רוצה בהיבט הביטחוני, ומה הוא רוצה בהיבט החברתי.
ואנחנו ניקח את השאלה הזאת, דוקטור זיכרמן, וכפתיח, שבעזרת השם בשאלה הזאת נמשיך לעסוק, כי זמננו קצר ואנחנו חייבים לסיים, אבל אלו באמת נקודות למחשבה. נקודות למחשבה, ואני חושב שהחוכמה היא לא רק לעסוק בתוכנית משפטית, בסוגיות משפטיות היום, אלא בחשיבה משפטית ופוליטית עתידית.
אותי לימדו שכשלא עליך המלאכה לגמור, זה לא אומר שאתה בין חורין להיפטל ממנה. אז אנחנו לא צריכים לפתור כל דבר בתוכנית אחת, אבל צריך לשים את זה כנקודה למחשבה, וחשיבה אסטרטגית שהציבור החרדי צריך להוביל עם עצמו, ובעזרת השם גם להצליח לשלב את כל מה שמסרו לנו רבותינו.
בעזרת השם. דוקטור זיכרמן, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.
להתראות. אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו בתוכנית נוספת של שטח משפטי. מקווה שנהניתם ושהצלחנו להחכים יחד. הפינה הקבועה שלנו, משפטים בפרשה, אי אפשר בלעדיה. פרשת השבוע הקרובה בעזרת השם פרשת יתרו. אומר יתרו למשה רבינו כשהוא מייעץ לו למנות עזרה, עוזרים, שופטים שיעזרו לו לשפוט את עם ישראל, שאם הוא לא יעשה כך, נבול תיבול גם אתה, גם העם הזה אשר עמך, כי כבד ממך הדבר, לא תוכל עשוהו לבדיך. אומרים המפרשים שעל המילים גם העם הזה, כוונת יתרו הייתה למשה, כי העם לא יוכל לסבול את ההמתנה לדינם. וכמה אנחנו רואים את זה היום, כמה אנחנו כאן כתוכנית משפטית נתקלים במאות עניינים חשובים שבאים לפתחנו, שעדיין לא זוכים למענה בגלל העומס הרב שסובל בית המשפט. נקווה שאולי, כמו שאומרים, אמרו חז"ל, שהפרשה מעוררת את הזמן, תצליח הפרשה, פרשת יתרו הקרובה, לגרום לשינויים מיטיבים במערכת המשפט. אז שוב תודה רבה לכם שהייתם איתנו, נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, שיהיו עד אז בשורות טובות וכל טוב.
שטח משפטי. עם עורך הדין נתנאל לאופר.
שלום וברכה לכל המאזינים, תודה שאתם מצטרפים אלינו כמידי שבוע לשטח משפטי, התוכנית ששמה לעצמה למטרה להעלות אל פני השטח נושאים משפטיים, מעניינים, אקטואליים ומגוונים. בתוכנית הקרובה נעסוק לא מעט בעניין בית הדין הבינלאומי בהג. הייתי רוצה לתת לכם בכמה משפטים את עיקרי האמנה שהעסיקה את בית הדין. והתוכן שלה מלמעלה הוא כך, בעלי האמנה מאשרים שהשמדת עם בין בימי שלום ובין בימי מלחמה הוא פשע על פי החוק הבינלאומי. בעלי האמנה מקבלים עליהם למנוע אותו ולהעניש עליו. באמנה זו השמדת עם פירושה אחד המעשים המפורשים להלן, זאת אומרת בהמשך האמנה, שנעשה בכוונה להשמיד השמדה גמורה או חלקית, קבוצה לאומית, אתנית, גזעית או דתית, באשר היא לקבוצה כזו. עכשיו, מי ששומע את המילים האלה לא צריך דמיון מדי גדול כדי להבין שהם בדיוק מתארים את מה שקרה כאן בשמחת תורה. והנה ההפך קורה לנו. מה שקרה לנו, השמדת עם לחלוטין, ברורה, מטרות אכזריות שאי אפשר לתאר, נהפך אלינו כתביעה. ואני חושב שהתוכנית הזו ותוכניות דומות תפקידן לדון בנושאים האלה, להעמיק בהם ולהתחייב שאנחנו נעשה הכל כדי שהאבסורד הזה ייעלם ולא ישוב לעולם. אז כפי שציינתי בתחילת התוכנית, תודה שאתם איתנו. אנחנו נצא כעת לדרך, רק לפני כן נודה לצוות היקר העוסק במלאכה, העורך נתי שולמן, הטכנאי פנחס בינדר. אנחנו מתחילים. אז לפני המרואיינים הבאים שלנו, ניתן איזושהי סקירה קצרה על בית הדין הבינלאומי בהג. בית הדין הבינלאומי, או בשמו האנגלי, International Court of Justice, ה-ICJ כמו שמכונה לקרוא לו, הוא המוסד המשפטי העיקרי של האומות המאוחדות שהוקם ביוני 1945, ובמשרדיו נמצאים בהג שבהולנד. בית הדין פוסק לפי המשפט הבינלאומי הפומבי, ופעילותו כוללת שתי קטגוריות עיקריות. מתן פסקי דין בסכסוכים בין מדינות, לאחר הסכמתן מראש על המדינות הרלוונטיות, כאן נפתח סוגריים, זה היה אחד הנושאים שדרום אפריקה לוקחת את מדינת ישראל כנתבעת, על אלו הסכמות מדובר, אבל לא נעסוק בזה עכשיו. הנושא השני הוא מתן חוות דעת בסוגיות משפטיות שמופנות אליו על ידי העצרת הכללית של האום, של האומות המאוחדות, או על ידי מועצת הביטחון. כאשר מדינה אינה מצייתת לפסק דין של בית הדין, רשאית מועצת הביטחון לנקוט צעדים נגד אותה מדינה. לחוות הדעת אין אופי מחייב. חוקת בית הדין הבינלאומי היא נספח למגילת האום. כך שכל המדינות החברות באום, חברות בה עם הצטרפותן לארגון. זו נקודה חשובה שגם עליה דובר בעבר, שהיו מדינות שלא קיבלו עליהם את סמכות בית הדין. בהחלטה מספר 9 של מועצת הביטחון של האום משנת 1946, נקבע שגם מדינות שלא חברות בבית הדין, יכולות בתנאים שהוגדרו שם, להגיש תביעה. באותה תקופה למשל, שוויץ לא הייתה חברה באום. בהחלטה מספר 11 של מועצת הביטחון של האום, נקבעו תנאים מיוחדים להצטרפות שוויץ לבית הדין הבינלאומי. זאת אומרת, אנחנו רואים כבר איך עוד אז, לפני 70 שנה, בית הדין הבינלאומי כבר גילה גמישות, שבאה עכשיו גם כן לידי ביטוי בעתירה של מדינה אחרת על השמדת עם, במרכאות שכביכול אנחנו, מדינה שהיא צד שלישי לדרום אפריקה, נוקטת מול האוכלוסייה בעזה. נדבר טיפה על הרכב וסדרי הדין בבית הדין, ומיד נעבור לשמוע את המומחים. בית הדין מורכב מ-15 שופטים, כל אחד מהם ממדינה אחרת. השופטים נבחרים על ידי העצרת הכללית ומועצת הביטחון לכהונה ב-9 שנים, שבסיומה ניתן לבחור בהם מחדש. מדי 3 שנים נערכות בחירות ל-5 שופטים, כל מדינה שהיא צד להליך בבית הדין ואינה מיוצגת בו, יכולה לצרף אזרח שלה כשופט בהרכב, זה מה שקרה לנו במקרה הזה כשאנחנו צירפנו את השופט אהרון ברק. המסגרת לפעולת בית הדין הבינלאומי לצדק נקבעה בחוקת בית הדין הבינלאומי לצדק. שתוקנה לאחרונה, אפשר לומר, בשנת 2001. סדרי הדין בבית הדין נקבעו בתקנות בית הדין, שתוקנו גם כן לא מזמן בשנת 2005. ההחלטות מתקבלות ברוב קולות של השופטים היושבים בדין, ואם בדעות נחלקות שווה בשווה, לנשיא של בית הדין יש קול מכריע. כשאמרנו על סמכותו של בית הדין, נזכיר טיפה פסקי דין ידועים שאולי ייתנו לנו קצת הרגשה לאן אנחנו הולכים. סכסוכים ידועים שהיו בבית הדין הבינלאומי, למשל תלונה של ארצות הברית נגד איראן, על זה שהיא החזיקה בדיפלומטים האמריקאים שחלקכם זוכרים. תלונה של ניקרגואה נגד ארצות הברית, שהפעילה כוח נגדה. סכסוך בין טוניסיה ללוב. היה סכסוך בין ארצות הברית לקנדה, כן, כן, על לגבי הגבול הימי ביניהם שהגיע לבית הדין. הייתה בעבר גם תלונה של יוגוסלביה, כנגד המדינות החברות בנאטו על פעולותן במלחמת קוסובו. זאת אומרת, אנחנו רואים שלבית הדין זרועות ארוכות לסכסוכים שונים. נגיד נקודה מעניינת לגבי חוות הדעת של בית הדין שיכול להיות שניתקל בהם בעתיד לגבי עזה. בית הדין כותב חוות דעת בסוגיות משפטיות שמופנות אליו על ידי העצרת הכללית של האום, כמו שאמרנו, או מועצת הביטחון, או, ופה זה נקודה חשובה, ארגון אחר של האום שהוסמך על ידי העצרת הכללית להגיש בקשה זו, יש הרגשה שהפעם זה גם יבוא לידי ביטוי כשארגונים כאלה ינסו להגיש בקשה לחוות דעת כנגדנו. אז כפי שציינו בפתיח לתוכנית, אנחנו נעסוק במספר סוגיות הנוגעות לפסיקה בבית הדין הבינלאומי בהאג. נמצא איתנו בעניין הזה דוקטור ועורך דין רועי שיינדורף, שלום לך.
שלום לך, שלום למאזינים.
שלום וברכה, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה למשפט בינלאומי, וכיום ראש המחלקה לבוררויות בינלאומיות במשרד עורכי הדין הרצוג. נתחיל אולי באמת מהסוגיה הזו של בוררויות בינלאומיות, עורך דין שיינדורף. אנחנו נמצאים בטריבונל בינלאומי חשוב, לקחה אותנו לשם מדינה שאין לה צד בקונפליקט עצמו, דרום אפריקה. מהזווית שלך, כמי שעוסק בבוררויות, יכלנו להימנע בכלל מהשור הזה, נאמר ככה? יכלנו לגמור את הסוגיה במסדרונות אחרים?
כן, תראה, כמו בבוררויות, גם בבית הדין הבינלאומי בהאג, הסוג הזה של סכסוכים צריך הסכמה של שני הצדדים להתדיינות. ישראל ודרום אפריקה שתיהן צד לאמנה למניעתו וענישתו של הפשע של השמדת העם. וישראל הצטרפה לאמנה הזאת בשנת 1950, כן, לפני הרבה מאוד שנים, סמוך להקמת המדינה, זה היה כמובן השואה עוד מאוד טריה בזיכרון של האומה, ובאמנה הזאת יש סעיף שבו כל מי שמצטרף אליה מסכים בעצם לסמכות השיפוט של בית הדין הבינלאומי בהאג. דרום אפריקה ניצלה בעצם את ההסכמה הזאת, ההסכמה הישנה של ישראל לסמכות השיפוט של בית הדין, ובעצם היא הסתמכה על ההסכמה הזאת כשהיא הביאה את העניין בפני בית הדין. בית הדין נדרש לשאלה האם דרום אפריקה, שהיא מדינה שלא קשורה באופן ישיר לסכסוך בין ישראל לחמאס, האם היא, יש לה זכות, יש לה מעמד להביא הליך כזה, ובית הדין קבע שכשמדובר במעשים כמו השמדת העם, בעצם לכל הקהילה הבינלאומית יש עניין בזה שמעשים כאלה לא יתקיימו, ולכן הוא אפשר גם לדרום אפריקה, למרות שהיא לא קשורה ישירות לאירוע, להגיש את התביעה הזאת. דבר שיוצר מצב מאוד מאוד מוזר, כן, שבו בעצם עוסקים במלחמה בין ישראל לחמאס, אבל רק צד אחד, כאילו נמצא, רק צד אחד במלחמה נמצא בפני בית הדין, רק לצד אחד אפשר להוציא צווים, ובעצם יש משהו מאוד מאוד לא הוגן בסיטואציה הזאת. דבר שבית הדין לא ממש נותן לו משקל, השופט ברק מציין אותו בפסק הדין שלו.
כן, נכון, ובחלקו הרטורי של הפסק, עסקו בסוגיה הזאת של סמכות הפנייה של דרום אפריקה, אבל כהמשך ישיר לדברים. נניח ומדינת ישראל הייתה אומרת שהייתה רוצה להידיין עם דרום אפריקה על הסוגיה הזו בסוג של בוררות. היה בכלל סיכוי לדבר?
תראה, כדי שתהיה בוררות, אתה צריך הסכמה של שני הצדדים לפורום הבוררות, אבל אני לא חושב שלמדינת ישראל יש עניין...
אין עניין לנהל את ההליך הזה בבוררות.
באפריקה... בעניין הזה, אם יש כבר עניין למדינת ישראל, ובעיניי יש עניין, זה לבחון אפשרות לתבוע את מי שבאמת אחראים לרצח עם במקרה הזה.
וזו באמת השאלה הבאה שרציתי לשאול אותך, יש בהליכים כאלה, נניח כמו במשפט האזרחי, כן, יש משהו שהוא כמו תביעה שכנגד? כן, יש הליך כזה?
באירוע הזה, תחשוב שנייה, מי באמת ביצע רצח העם בסיטואציה הזאת? זה הרי עולם הפוך, כן.
נכון, העולם הפוך.
מי שביצע רצח העם זה החמאס. עכשיו, את החמאס עצמו, בגלל שזה ארגון טרור, זה לא מדינה, אי אפשר לתבוע אותו בפורום הבינלאומי הזה. אבל מדינות שמממנות, מאמנות, מנחות את החמאס, בוודאי שאפשר לתבוע אותם. מדינות כמו אולי איראן, או טורקיה, או אפילו דרום אפריקה, כן, אולי קטר, כן, אלה מדינות שיש להן אחריות לא קטנה לרצח העם שבוצע כאן. ואת הדבר הזה בעיניי אפשר לשקול אותו. אין שום סיבה ש-115 ימים אחרי שחמאס טבח באזרחי מדינת ישראל, ההליך המשפטי היחיד שמתנהל בזירה הבינלאומית הוא תביעה מופרכת שמגישה דרום אפריקה נגד מדינת ישראל.
ואם אנחנו יכולים לשאול, ולמה לא? יש לדעתך סיבות שמדינת ישראל כרגע נמנעת מכיווני פעולה כאלו?
אני לא יודע. אני חושב שאתה יודע, צריך להכין דברים כאלה ברצינות אם רוצים לעשות אותם. דרום אפריקה, אני מניח, עבדו לא מעט זמן על התביעה שהם הכינו נגד מדינת ישראל. מדינת ישראל קיבלה רק שבועיים להשיב, אבל באופן מהותי אני הייתי חושב שנכון היה כבר באופן מיידי לצרף מדינות נוספות. כי אם כבר שמים בפני הפורום הבינלאומי הליך כזה, ואם כבר משתתפים בו, אז כדאי שהשחקנים שבאמת יש להם אחריות ישתתפו גם באירוע ולא ישבו על הספסל כצופים מהצד, ייהנו לראות איך מכפישים את מדינת ישראל.
אמת, אמת, זה מקומם, וכל מי שצפה והקשיב לדברים זה מרתיח את הדם. בוא נדבר רגע על היום שאחרי, לא על היום שאחרי המפורסם, שכולנו מקווים לו, היום שאחרי המלחמה, אלא היום שאחרי התהליך הזה. בוא נניח וצו הביניים הזה יוחמר. נניח, בוא נהיה טיפה פסימים, ובית הדין בהאג לא יהיה מרוצה ממה שיוגש לו בעוד כחודש. עד כמה הם יכולים לכפות על מדינת ישראל את הפסקת הלחימה, וככל ולא נענה להם, כשזה מן הסתם מה שיהיה, מהם הסנקציות? זאת אומרת, האם אנחנו יכולים להיפגש בסופו של יום בעוד כמה חודשים עם סנקציות כלכליות?
אז קודם כל, הצו חמור כבר כשלעצמו. זה נכון שלא יצא הצו החמור ביותר שאפשר היה לחשוב עליו, שמורה לנו להפסיק את הלחימה, או להחזיר את לאפשר לתושבי עזה לחזור לצפון הרצועה, כן? אלה צווים שמדינת ישראל מאוד חששה מהם. אבל עצם העובדה שיוצאים צווים כאלה, זה דבר חמור מאוד. זה דבר חמור מאוד. התביעה הדרום אפריקאית היא מופרכת על פניה, והעובדה שבית הדין נענה לבקשה הדרום אפריקאית להוציא צווים, היא מדהיגה, היא אומרת הרבה גם על בית הדין הזה עצמו, כן? כן. ולכן, כאילו, צריך להבין, לבית הדין אמנם אין לו סמכות אכיפה, אבל מדינות אחרות, ואנחנו כבר רואים, מי שעוקב אחרי ההתבטאויות ברשתות החברתיות, אנחנו כבר רואים יוזמות של פעילי BDS, לקחת את הפסיקה הזאת, קצת להוציא אותה מהקשרה, כי השופטים אומרים, אנחנו לא קובעים שום דבר לגבי באמת האם בוצע, האם יש ממש בחשד בדברים שדרום אפריקה אומרת. אבל הם מנסים לקחת את הפסיקה הזאת ולהביא אותה לכל מיני מדינות, כדי לנסות כבר עכשיו לכפות על מדינות לא למכור נשק למדינת ישראל, לכפות על מדינות להחרים חברות ישראליות, ועוד ועוד צעדים במישור הכלכלי, וזה עוד לפני הדיווח אחרי 30 יום, ואם בית הדין לא יהיה מרוצה, ואם דרום אפריקה בעקבות זה תבקש להחמיר את הצווים באיזשהו אופן, אז אין ספק שהעניין הזה הוא עוד לא, הוא לא יסתיים, ואני מניח שינסו עוד, אלה שפועלים נגדנו ינסו עוד להמשיך ולחפור בקרקע הזאת כדי להזיק למדינת ישראל.
זאת אומרת שעם כל הדאגה שיש כרגע, עוד חזון למועד מבחינת כמות הדאגה הנוספת שיכולה להיות לנו. דוקטור ועורך דין רועי שיינדורף, אנחנו מודים לך מאוד שהיית איתנו, החכמת אותנו רבות.
תודה לכם, תודה על ההזדמנות. יום טוב.
להתראות. אז בעניין הזה אנחנו רוצים לעסוק, ונמצא איתנו בעניין הזה פרופסור עמיחי כהן. שלום לך אדוני.
שלום וברכה.
שלום שלום, פרופסור בפקולטה למשפטים בקריאה האקדמית אונו, עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה. אני אציין כתלמיד לפני רבו, שאני עוד זכיתי ללמוד אצלך לפני לא הרבה שנים, והייתי שמח, אני זוכר עוד את הקורס למשפט בינלאומי, הייתי שמח שתרחיב למאזינינו לגבי סמכותו של בית הדין. הסמכות היא לדון בסכסוכים בינלאומיים בין מדינות. אנחנו בסכסוך בין מדינות?
אז כאן צריך להבין את מה קרה כאן. ישראל חתומה עוד בשנות ה-50 על אמנה, האמנה למניעתו של הפשע השמדת עם, שזאת אמנה שבעצם נכתבה בעקבות השואה, וישראל הייתה מהמדינות שדחפו וקידמו אותה. באמנה הזאת הסכימו המדינות שכל סכסוך בנוגע לאמנה יוגש לבית הדין הבינלאומי. ומכאן ההסכמה. עכשיו אתה שואל נכון, רגע, אבל מה העניינה בכלל של דרום אפריקה כאן?
כן.
זה ילדו לפלסטינים, אבל מה העניינה של דרום אפריקה? אז צריך להבין קודם כל שהפלסטינים הם לא מדינה, וגם שיש מקומות שאולי כן נחשבים בצורות מסוימות כמדינה, לא נדון בזה עכשיו, הם לא רצו להגיש את זה בעצמם, לא רצו להסתמך עם ארצות הברית, לא רצו להסתמך עם ישראל, העדיפו לעשות את זה על ידי שליח. כבר לפני כמה שנים, בית הדין הבינלאומי, תיק אחר, בעניין השמדת העם, תביעה של מדינה באפריקה, גמביה, נגד מדינה אחרת באסיה, מיד אמר, בית הדין אמר שהנושא של השמדת עם הוא כל כך חמור, שזה עניינו של העולם כולו. זאת אומרת, לא צריך פה דווקא איזה מדינה שכנגדה נעשה השמדת עם. השמדת עם, יש בזה היגיון, גם אנחנו מדברים בפשע השואה, למה העולם כולו לא יתערב, כן? זה חלק מהטענות שלנו.
נכון.
אז הדיון כאן הוא, מה שאמר בית הדין, הוא שהפשע הזה הוא כל כך חמור, פשע השמדת העם, שפה זה עניינו של כל העולם, כל מדינה. יכולה לתבוע מדינה אחרת בטענה שהיא מבצעת השמדת עם על בסיס עובדתי מסוים.
זאת אומרת, יש זכות עמידה לכל מדינה לטעון להשמדת עם של מדינה אחרת, על ידי מדינה אחרת. אגב, כמובן גם אם השמדת העם הזו מבוצעת שלא כנגד מדינה, נכון? זה למותר לציין, במקרה הזה הרי זה לא דווקא כנגד מדינה. בוא נקפוץ באמת מהנושא הזה ישר למה שאמר בית הדין. שמעתי אותך גם אומר ברעיונות, אתה מחלק את הפסיקה כפי שניתנה לחלק הרטורי שלה ולחלק המעשי. עד כמה בחלק הרטורי הרגשת שבית הדין נאלץ להתפתל, ליצור, נקרא לזה, קונסטרוקציות משפטיות חדשות, או שפשוט ידענו כמעט מילה במילה מה הוא הולך לומר?
תראה, צריך להבין מה בית הדין עשה כאן, מה המגבלות שלו. בית הדין, כדי להתחיל לדון בתיק, ודאי כדי לתת צווי ביניים, שזה מה שקרה ביום שישי האחרון, בית הדין צריך לעבור איזשהו רף ראייתי, מינימלי. צריך להראות שהתביעה לא מופרכת. הרי אמרנו שכל מדינה יכולה להגיש נגד כל מדינה. זה לא שכן, כל דבר, כל המדינות יתחילו להגיש. צריך איזה רף ראייתי מינימלי. ומה שבית הדין התיימר לעשות בחלק הרטורי, זה בעצם להסביר למה הוא חושב שהטענות של דרום אפריקה הן לא טענות מופרכות לחלוטין, הן עוברות את הסף המינימלי הנדרש כדי שבית הדין בכלל ידון בהן.
כי מי העלה את הטענות האלה לפני בית הדין? מי טען שהטענות מופרכות מסודן? רק אנחנו או שבית הדין בעצמו התחבט?
כן, היה דיון לפני שבועיים שדרום אפריקה טענו את הטענות שלהם.
נכון, ואז טען הצד הישראלי.
ואז היה הצד הישראלי. הטענה הבסיסית הישראלית הייתה שזה הכל מופרך. אין כאן שום קשר. אולי נסביר ברשותך טיפ-טיפה, אם כי יכול להיות שכבר עסקתם בזה, על פשע הג'נוסייד. אבל מה שאני רוצה לחזור ממש בקצרה. פשע הג'נוסייד מורכב בשני מרכיבים. מרכיב אחד, העובדות, המעשים בפועל, הריגה בהיקף גדול או ריבת נזק בהיקף גדול, והמרכיב השני הוא מרכיב הכוונה, שמתכוונים להשמיד קבוצה לאומית מסוימת, קבוצה אתנית מסוימת. והטענה הבסיסית הישראלית הייתה, בעבר לעובדה שישראל טענה שהכל מתנהל לפי דיני הלחימה, הכל הבעשי, בין כמה פרות, אבל שאין בסיסית, אין בכלל כוונה כזאת. ישראל לא מתכוונת להשמיד לא את כל הפלסטינים, לא את כל הפלסטינים בעזה, לא חלק משמעותי, ישראל מתכוונת להילחם בחמאס. זאת הטענה הבסיסית הישראלית.
כשהצד השני, דרום אפריקה, וגם בית הדין דן בזה, ניסו לבסס כן רצון להשמדה, כוונה להשמדה, מאמירות של כל מיני פוליטיקאים זוטרים וגם בכירים.
כן, אז יש כמה, יש כמה אמירות שביותרות, שנאמרו בתחילת המלחמה ולאורך המלחמה, כמו שאמרת, על ידי פוליטיקאים בכירים יותר ובכירים פחות.
כן.
גם אני אומר, צריך לדעת, הפסיקה של בתי הדין הבינלאומיים בסיכומו של דבר, כשמדברים על אמירות, אז צריך להיות אמירות ברורות שמכוונות לרצח עם. מין אמירות צד כאלה שאפשר לפרש אותם לכאן ולכאן, שלעניות דעתי הם לא בסדר, אבל בסופו של יום זה לא מה שיביא להוכחה שדרום אפריקה מחפשת. אין, הרי ברור לכולנו שאין כאן רצח. ובכל זאת, הרטוריקה של בית הדין הייתה רטוריקה תקיפה, בעיקר בגלל שבית הדין הסתמך בשלב הזה, בעיקר על דוחות של כל מיני נציגים, של כל מיני גופים של האום. אונרא וארגון הבריאות העולמי.
דוחות מהתקופה האחרונה, נכון? מתקופת הלחימה.
מהמלחמה, שמתקופים מצב גרוע מאוד שקורה בעזה. עכשיו אני רוצה להגיד, באמת המצב בעזה גרוע מאוד. באמת, זה 2 מיליון אנשים, שחלק ניכר מהם עזבו את בתיהם, וחלק ניכר מהם, יש הרבה מאוד הרוגים. שאלה כמובן היא מי השם.
ישראל לא מנסה להתכחש לזה, נכון? ישראל אומרת, המציאות הזו היא הזויה. ילדים ומשפחות משלמים את המחיר, אבל מי שפלש אלינו וטבח באזרחינו, זה חמאס.
המציאות היא קשה. המציאות היא קשה. לא צריך להיעטב לדבר הזה. פשוט חמאס אשם בזה.
מה באמת? אתה יודע מה, אני רוצה לשים... כן, אני רוצה ברשותך לפתוח סוגריים בעניין הזה. הרי בית הדין, ושאלנו את זה גם כמה פעמים פה בתוכנית, יכול להיות שבתי הדין, הטריבונלים החשובים הבינלאומיים האלה, מנסים לפעמים להצטייר כנאיבים, באיזשהו אופן. אבל בית הדין בסופו של דבר יודע איך נראית מלחמה. והיא נשאל עכשיו את בית הדין הבינלאומי, איך לשיטתך מדינה כמו ישראל אמורה להגן על אזרחיה, לצאת לנקום, כן, יש גם נקמה בבית הבינלאומי, את נקמת מתיה, בלי שזה יוגדר כהשמדת עם. אנחנו, אין לנו עניין להשמיד את העם העזתי. בית הדין באמת מצפה שלא נתבטא התבטאויות קשות אחרי רצח מקומם כזה? הרי, נסתכל על מלחמות, כן.
אני אגיד שתי הערות, בסדר ברשותך. הערה אחת היא שחכמים ייזהרו בדבריכם, בסדר? ולא, יש הבדל בין התבטאות של חיילים, או של כל מיני זמרים, שים את זה בצד, זה לא הדיון.
כן.
אנשים שנמצאים במוקד קבלת ההחלטות צריכים להיזהר איך שמדברים, זה בכלל. אמירה היא לא קשורה אגב לבית הדין הבינלאומי, היא קשורה לנקיות השיח הציבורי בתוך מדינת ישראל. עכשיו, אבל לשאלה היותר, אני חושב, חשובה, כל השאלות שלך חשובות, השאלה הזאת יותר...
אקח את זה כמחמאה, בכל זאת, מאחד המרצים שלי.
אני אומר, אני אשיב לך על מה שאומרת בהתחלה, בכל תלמידה הסכלתי. אני בסדר. הנקודה היותר משמעותית היא לשים לב לפסיקה עצמה. אין אף שופט אחד בבית הדין הבינלאומי, כולל לא השופט הלבנוני וכולל לא המרוקני, וכולל לא הסומלי ולא הסינית, שאמרו לישראל להפסיק את המלחמה. אין דבר כזה, אין אמירה. אני אומר, פה השופטים הכי שהיינו מצפים מראש שיהיו כאילו נגדנו. בסופו של דבר, שאתה מסתכל על ההוראות בפועל, כל השופטים בבית הדין הבינלאומי, שקבעו מגבלות על מדינת ישראל, אף אחד מהם לא אמר להפסיק את המלחמה. אז דבר הזה צריך לשים לב. ואני חושב זה אין לי ראיות, אבל אני חושב שהיה פה איזושהי פשרה. במסגרתה באמת השופטים הביאו, או בחלק הרטורי, הביאו איזשהו זעזוע בעוצמת הסבל שנגרם לאזרחים, ושוב, אני לא מתחיש, אני לא חושב שראוי בכלל להתחיש את הסבל שנגרם לאזרחים, ומצד שני, לא אמרו לישראל להפסיק את הלחימה. זאת המלחמה המתנהלת, היא לא השמנתה. ראוי, כך אמר בית הדין, לעניין הזה דווקא הצטרף השופט ברק, וגם מי שהקשיב לפני זה היה די ברור שזאת נקודת חולשה מסוימת של מדינת ישראל, ראוי גם שהשיח הציבורי יהיה יותר רגוע בעניין הזה. אבל זה לא, זה נקודת צד כזאת, זאת לא הנקודה המרכזית. הנקודה המרכזית היא שכרגע אין שום, לשאלתך, אין שום הוראה מבית הדין להפסיק את הלחימה. יש הוראות שאומרות, א', לא לבצע השמדת עם, שזה ישראל לא מבצע, ושנית, לטפל בעניין
המוניטרי.
גם זה ישראל ממילא עושה, חלק גדול מהטיעון של ישראל, מי שעקב אחרי הדיון לפני שבועיים, היה להסביר מה בדיוק היא עושה. יכול להיות, וזה לא מוכחש, שיש כאן עוד דברים שישראל יכולה לעשות, אבל בסופו של דבר, זה נוגע לאיזשהו ויכוח פנימי שאנחנו רואים אותו במדינת ישראל בימים אלה, לגבי הסיוע ההומניטרי. צריך להבין, אני לא נחליט אם כן או לא לספק סיוע בגלל בית הדין הבינלאומי. אבל צריך לקחת בחשבון שהסיוע ההומניטרי הוא דרישה לא רק של בית הדין הבינלאומי, גם של ארצות הברית לתמיכה בישראל, גם של בעלות בריתנו במערב, זה חלק גדול ממה שקונה למדינת ישראל את השקט הזה.
את השקט לפעול. ראיתי מישהו שכתב בהקשר הזה, אולי אתה תתחבר לזה. ראיתי מישהו שכתב ש... כביכול בית הדין אמר, מדינת ישראל צריכה קצת יחסי ציבור נוספים לסיוע ההומניטרי שאת נותנת. זה לא מספיק מודגש בעולם.
כן, אבל אתה רואה שיש את הוויכוח היום במדינת ישראל. צריך להבין, זה מחיר שמדינת ישראל משלמת בשביל התמיכה הבינלאומית. זה ברור לגמרי.
זה ברור, נכון.
אם היית שואל בשמיני באוקטובר, שישראל יצא למלחמה, כמה זמן יהיה לישראל להילחם בעזה?
אף אחד לא דמיין שיהיה לנו כל כך הרבה זמן, בלי לחץ בינלאומי. אף אחד. ועוד נוסיף לזה את שיירות ההספקה שאנחנו מקבלים, מטוסי התובלה, אף אחד לא דמיין. פרופסור כהן, הנושא הזה מרתק, ואתה מרתק אותנו בו, ואנחנו נמשיך לעקוב אחריו, ומן הסתם עוד נשתמע פה בתוכנית בעניין הזה, ככל והנושא יתפתח. אנחנו מודים לך מאוד שהיית איתנו היום.
תודה רבה.
להתראות. בעניין הבא בוא נעסוק, נמצא איתנו כעת דוקטור חיים זיכרמן, שלום לך.
שלום וברכה.
שלום חיים, דוקטור למשפטים, ראש בית הספר לנדל"ן בקריה האקדמית אונו, חוקר בכיר לחברה החרדית. חיים, הייתי רוצה לשאול אותך, אנחנו עוסקים פה המון בתוכנית בנושא הלחימה. היו לנו כרגע שני אייטמים בנושא בית הדין הבינלאומי בהאג, ההשלכות שלו. רציתי לשאול אותך מהזווית שלך, איזה נושא נקרא לו אקטואלי משפטי חרדי הכי תופס אותך בחודשים האלה?
אני חושב שצריך להסתכל על שני היבטים שנוגעים למה שקרה כאן מאז שמחת תורה. היבט אחד זה כמובן היבט הלחימה עצמו, ההיבט השני זה על היום שאחרי. אני חושב ששני ההיבטים הללו יש להם התייחסות פנים חרדית מעניינת מאוד. אם אנחנו מדברים על היבט הלחימה עצמו, אז מצד אחד אנחנו יודעים שרוב הציבור החרדי אינו חלק ישיר, אינו נוטל חלק ישיר במאמץ המלחמתי, אם כי כמובן רבים רבים עסקו ועוסקים בהיבטים שונים, ופגשתי גם לא מעט מהם. נכון. אבל יש שאלות משמעותיות שהן שאלות בעיקר של מוסר, שהמערכת הזאת מציבה לנו, ובשאלות של מוסר יש לתורה ויש לטקסטים שאנחנו לומדים, ובעצם כל מה שאנחנו עושים זה בדיוק הרגע הזה שאדם שואל את עצמו למה זה אנוכי, הוא אומר כן, יש לי תשובות לשאלות הללו. וכמובן שהשאלה הגדולה ביותר שהציבור הישראלי נמצא בפניה כעת זה מטרות המלחמה, הוא באמת
אפשר להגיד, השאלה של הניצחון במלחמה אל מול שחרור השבויים.
נכון,
שזו שאלה שקורעת את הציבור, זו שאלה שיש בה באמת היבטים קשים ביותר, קשים ביותר, היבטים מוסריים קשים ביותר.
היבטים מוסריים, וככל שעובר הזמן גם אנחנו רואים שהם שלובים הרבה יותר ממה שחשבנו בתחילת הלחימה. אני זוכר שכשראינו את ראש הממשלה, אני חושב בנאום הראשון אחרי שמחת תורה אומר, מונה את מטרות הלחימה, באמת דמיינו לעצמנו שאפשר לנצח, ואפשר להחזיר את החטופים, וכולי וכולי. אנחנו רואים שזה לא ככה. כן, זאת אומרת...
אנחנו מתמודדים מול אויב אכזר, שבמשך זמן רב מאוד למד את אורחות חיינו, וניסה להבין אותנו בזמן שאנחנו ניסינו להתעלם מקיומו. ואנחנו נמצאים בנקודת זמן שבה דווקא להיבטים המוסריים והערכיים יש פה משמעות ומשקל רב מאוד, ולציבור החרדי שמצד אחד צריך לבוא כמובן צריך לבוא בצניעות רבה, אבל מצד שני צריך לדעת שאלה סוגיות תלמודיות מפורשות, חלקם נלמדו לא מזמן בדף היומי, וחלקם אנחנו לומדים, כאשר אנחנו יושבים בישיבות, ואלה סוגיות שבסופו של דבר הן צריכות להדריך את מחוז חפצנו. זה היבט אחד. אפשר להרחיב עליו, פעם אחרת, אבל אני שם את זה רגע על השולחן.
כהיבט, כן.
ההיבט השני שאני חושב שהוא רלוונטי עבור הציבור שלנו, זה כמובן היום שאחרי. פה קיימת הנחה שאני חושב שרבים מסכימים לה, אם כי כמובן אנחנו עדיין לא יודעים, שהחברה הישראלית הולכת ומתגבשת בצורה אחרת. ופה צריך לקחת בחשבון שבהרבה מאוד היבטים, כלכליים, פוליטיים, ערכיים, חברתיים, החברה הישראלית תיראה באופן שונה, וידרשו גם תשובות, וידרשו, אפשר להגיד, שיחות ובירורים שאנחנו נצטרך להיות חלק מהם ולנסות להבין כיצד אנחנו פועלים. כיצד אנחנו פועלים במישור הכלכלי, שאנחנו ברור לנו כולנו היום שהולכות להיות שנים קשות מבחינה כלכלית. אני חושב שמבחינה פוליטית אנחנו נראה את עצמנו במקום מורכב הרבה יותר, לא בטוח שהציבור החרדי שיתרגל להיות לשון מוזניים קואליציונית, לא בטוח שזה גם יהיה העתיד, ויכול להיות שבהחלט יתגבש כאן גוש מרכז משמעותי שייתר את לשון המוזניים החרדית.
כן.
כך שמהרבה מאוד, וכמובן השאלה הצבאית, שהיא שאלה לא פשוטה, שהיום יודעים להגיד אחיכם יצאו למלחמה וכו', וכל הדברים הללו מובילים אותנו לשאלה שבעיניי הציבור החרדי צריך לשאול את עצמו, וזה לאן אתה הולך, ואני אסביר במה הכוונה.
צריך לשאול את עצמו לאן אתה הולך, אני חושב, ואם הייתי מוסיף אפילו, ומאיפה הגענו.
אז דע מאין באת, אנחנו עוסקים לא מעט. ודע מאין באת, אני חושב שאנחנו עוסקים הרבה מאוד, ובזה למעשה הציבור החרדי מגדיר את עצמו הרבה מאוד, בעיקר סביב הדע מאין באת. אבל השאלה הגדולה שאני חושב שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה לאן אתה הולך, ואני אסביר את כוונתי.
כן.
בסופו של דבר, אם אנחנו צריכים לנסח את האידיאולוגיה החרדית בדורות האחרונים, זה בעיקר אידיאולוגיה של שלילה. החרדיות קמה סביב שלילת החילוניות, זו תפיסה שהובילו גדולי הרבנים מהחתם סופר ועד האדמו"ר מסלונים, הרעיון שאומר אנחנו בעצם רוצים להתרחק מהחילוניות, וככל שהחילוניות תהיה חילונית יותר, החרדיות תהיה חרדית יותר. הדבר הזה הוא כמובן הולך כחוט השני לאורך הדורות. אבל בסופו של דבר, החברה החרדית ישבה ואמרה, אנחנו לא מנהיגים שום דבר. אנחנו לא על ההגה. אנחנו בסופו של דבר רוצים לשבת וללמוד, אנחנו רוצים להיות אותו יבנה וחכמיה שהכרנו מרבי יוחנן בן זכאי, תנו לנו לשבת וללמוד, מבלי שתוטל עלינו החובה הציבורית. מה שקורה בסופו של דבר בשנים האחרונות, זה הציבור החרדי גדל מאוד. הצרכים שלו גדלים מאוד. ומבחינה פוליטית גם צריך לומר,
ההנהגה החרדית היא שלובה בהנהגת המדינה.
וחשיבותו, חשיבותו של הציבור גדלה, ואתה יודע מה, אפילו כשאני חושב על זה תוך כדי שאתה אומר את הדברים, פה בתוכנית ראינו את זה, ראינו כמה פסיקה, כמה בתי המשפט עוסקים יותר ויותר בסוגיות פנים חרדיות.
נכון,
דברים שלא היו פעם.
אז גם כמותי, אז גם כמותי וגם איכותי. ונוצר פה בעצם סיפור שהוא קצת מוזר. כי מצד אחד, האידיאולוגיה החרדית היא אידיאולוגיה שימצא את קו יבנה וחכמיה, אנחנו מתכנסים, אנחנו גרים בין מכון מור לקוקה קולה, אבל מצד שני, אני שר הפנים, אני שר הבריאות, אני שר השיכון, אני יושב ראש ועדת הכספים, אני יושב ראש ועדת הכלכלה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, אני על ההגה של המדינה. עכשיו, אם אתה על ההגה של המדינה, אתה לא יכול להגיד, אני אבנה וחכמיה. אם אתה על ההגה של המדינה, אני שואל את השאלה, לאן אתה הולך? והשאלה הגדולה שהציבור החרדי צריך לעסוק בה, אני חושב, ביום שאחרי המלחמה, זה השאלה באמת, מה התוכנית?
ואתה מרגיש שהשאלה הזאת, מה התוכנית הייתה שם כל הזמן, ופשוט חיכתה לאירוע לצערנו טראומטי, כמו שקרה כדי לצוף? ככה זה מרגיש, כי הרי אף אחד לא באמת רואה קשר ישיר בין אירוע טרור לשאלות הרות גורל כאלה.
כן, אבל מה שהיה פה זה לא אירוע טרור. מה שהיה פה זה נקודה שבה בהחלט יכול להיות גם שלא, כן? אבל יכול להיות שזו נקודה שבה הציבור הישראלי מתארגן מחדש סביב שאלות יסוד. וכשהחברה הישראלית מתארגנת מחדש סביב שאלות יסוד, נשאלת השאלה, מה העמדה החרדית? מה העמדה החרדית בסוג, למשל, אתן לך דוגמה, תורך העניין. העמדה החרדית הקלאסית, במשך עשרות שנים, בנושא הצבאי הייתה צבא מקצועי. אם היית הולך לשאול את המנהיגים החרדיים, רגע, נו, בסדר, אוקיי, אבל מה אתם רוצים? הרי לא ייתכן שאדם אחד כן יתגייס ואדם אחד לא יתגייס. אז הוא אומר לך, תשמע, עמדתנו שצריך צבא מקצועי. ברור שהעמדה הזו הפכה בשבעה באוקטובר ללא רלוונטית.
נכון.
לא
רלוונטית, ואפילו אפשר להגיד, העמדה נהפכה לחלוטין. הצבא שאפילו בעצמו חשב על הקטנה, מדבר היום על הגדלה משמעותית.
אז נשאלת השאלה, אוקיי, אז מה אנחנו מציעים? מה התשובה? עכשיו, אני לא מציע לרגע אחד לשנות מהאידיאולוגיה החרדית המסורה והכתובה והנתונה לנו על ידי גדולי הדור. אני חושב אבל שבשלה העת לחשוב מה הציבור החרדי רוצה, לא לאן הוא מתפשר, אלא מה הוא רוצה. מה יפה. הוא רוצה בהיבט המשפטי, מה הוא רוצה בהיבט הכלכלי, מה הוא רוצה בהיבט הביטחוני, ומה הוא רוצה בהיבט החברתי.
ואנחנו ניקח את השאלה הזאת, דוקטור זיכרמן, וכפתיח, שבעזרת השם בשאלה הזאת נמשיך לעסוק, כי זמננו קצר ואנחנו חייבים לסיים, אבל אלו באמת נקודות למחשבה. נקודות למחשבה, ואני חושב שהחוכמה היא לא רק לעסוק בתוכנית משפטית, בסוגיות משפטיות היום, אלא בחשיבה משפטית ופוליטית עתידית.
אותי לימדו שכשלא עליך המלאכה לגמור, זה לא אומר שאתה בן חורין להיפטל ממנה. אז אנחנו לא צריכים לפתור כל דבר בתוכנית אחת, אבל צריך לשים את זה כנקודה למחשבה וחשיבה אסטרטגית שהציבור החרדי צריך להוביל עם עצמו, ובעזרת השם גם להצליח לשלב את כל מה שבשרו לנו רבותינו.
בעזרת השם. דוקטור זיכרמן, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.
להתראות. אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו בתוכנית נוספת של שטח משפטי. מקווה שנהניתם ושהצלחנו להחכים יחד. הפינה הקבועה שלנו, משפטים בפרשה, אי אפשר בלעדיה. פרשת השבוע הקרובה בעזרת השם פרשת יתרו. אומר יתרו למשה רבינו כשהוא מייעץ לו למנות עזרה, עוזרים, שופטים שיעזרו לו לשפוט את עם ישראל, שאם הוא לא יעשה כך, נבול תיבול גם אתה, גם העם הזה אשר עמך, כי כבד ממך הדבר, לא תוכל עשהו לבדיך. אומרים המפרשים שעל המילים גם העם הזה, כוונת יתרו הייתה למשה, כי העם לא יוכל לסבול את ההמתנה לדינם. וכמה אנחנו רואים את זה היום, כמה אנחנו כאן כתוכנית משפטית נתקלים במאות עניינים חשובים שבאים לפתחנו, שעדיין לא זוכים למענה בגלל העומס הרב שסובל בית המשפט. נקווה שאולי, כמו שאומרים, אמרו חז"ל, שהפרשה מעוררת את הזמן, תצליח הפרשה, פרשת יתרו הקרובה, לגרום לשינויים מיטיבים במערכת המשפט. אז שוב תודה רבה לכם שהייתם איתנו, נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, שיהיו עד אז בשורות טובות וכל טוב. כל חי תמיד.
שלי.